רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, פרק 112. אנחנו הולכים לדבר על בינה מלאכותית ולמידה מותאמת אישית עם דוקטור גיורא אלכסנדרון, הוא מדען במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, ראש קבוצת שיטות חישוביות בניתוח למידה, שעוסקת בקשר בין בינה מלאכותית וחינוך. תחום חם ומאוד משמעותי שהולך ליצור אימפקט מאוד גדול. אז דוקטור אלכסנדרון, תודה רבה שהסכמת ואני שמח שאתה פה.
טוב, תודה רבה אור שהזמנת אותי, זה באמת מאוד משמח להיות פה, פעם ראשונה שאני מקליט פודקאסט בעברית. אז אני מחבר בין שני עולמות, העולם של אלגוריתמים, למידת מכונה, מדעי הנתונים, בואו נקרא לזה לצורך הדיון מעכשיו בינה מלאכותית, והעולם של הוראה ולמידה עם דגש על הוראת המדעים. אני יושב במחלקה במכון שנקראת, כמו שאמרת, המחלקה להוראת המדעים. זה מחלקה מדעית שעוסקת באינטראקציה בין מדע וחינוך, איך ללמד מדעים, איך להכשיר אנשים ללמד מדעים. לנו יש קבוצה די ייחודית במחלקה, שתכף אני אגיד לה עליה כמה מילים, אבל אם נתחיל שנייה עם עצמי, אז אני מתעניין בכל אחד מהתחומים האלה בנפרד, גם הוראת המדעים, גם בינה מלאכותית, הכי אני מתעניין אבל בשילוב שלהם. עכשיו, בשילוב הזה יש שני כיוונים. כיוון אחד זה יישומים של בינה מלאכותית לשיפור הלמידה וההוראה, כמו למשל משתמשים בבינה מלאכותית לשיפור של רפואה, לצורך העניין, אז אנחנו יכולים גם להשתמש בבינה מלאכותית לשיפור הלמידה וההוראה, והכיוון השני זה בינה מלאכותית כתחום דעת, כמו צריך ללמד, איך להכשיר מורים להוראת התחום. עכשיו, כל אחד מהשני תחומים האלה יכול למלא כמה פרקים, אז היום בוא נתמקד בראשון, נקרא לזה, נתת לזה כותרת, בינה מלאכותית ללמידה מותאמת אישית, כותרת מצוינת בעיניי. ננסה בזמן הקצר שיש לנו לאזן בין סקירה של התחום, אולי יש פה כאלה ששומעים עליו בפעם הראשונה, לבין צלילה למחקרים וביטוחים ספציפיים, כמו אלו שאנחנו עובדים עליהם במעבדה. אז זה קצת עליי, לגבי המעבדה, אז אוקיי, אז כמו שאמרת, למעבדה שלנו קוראים שיטות חישוביות במדעי החינוך, באנגלית זה Computational Approaches in Science Education. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? אז בגדול, אנחנו רותמים שיטות חישוביות, בעיקר מעולם למידת המכונה, כדי לחקור שאלות בהוראה ולמידה. עכשיו, למחקר ולפיתוח שלנו יש שתי מטרות. מטרה אחת זה מטרה מחקרית, להשתמש בכלים של מדעי הנתונים בשביל להבין תהליכי למידה בסביבות למידה דיגיטליות. למשל, תן אולי דוגמה כדי לתת קצת קונקרטיזציה למה הדבר הזה אומר, אז יש לנו עכשיו מחקר ממש מעניין, שבו אנחנו שואלים האם לכל לומד יש תהליך למידה ייחודי, מה שנקרא טביעת אצבע אישית של תהליך הלמידה שלו. כן, לכל אחד מאיתנו יש לנו טביעת אצבע אישית, אנחנו יכולים להשאיר אותה בכל מיני מקומות, ואפשר לדעת שהיינו שם. למה? כי הטביעה הזאת היא טביעה ייחודית לנו, שהולכת איתנו לכל מקום. עכשיו, השאלה, האם גם בלמידה יש איזה משהו כזה, ואם שנייה נחשוב על זה, בעצם כל התחום של פרסונליזציה בלמידה בנוי על איזושהי הנחת מוצא, שיש לכל לומד את המאפיינים הייחודיים לו. אם הדבר הזה נכון, אז אנחנו אמורים להיות מסוגלים לבנות מעין טביעת אצבע דיגיטלית, שתלך עם הלומד בין סביבות למידה שונות. כמו, שוב, שלכל אחד יש את טביעת האצבע הייחודית. אז זה סוג של מחקר שהוא מונע מסקרנות, בעצם מסקרנות להבין איך אפשר לאפיין למידה, והאם יש דבר כזה כמו מאפיינים אישיים של למידה. עכשיו, איך ניגשים בכלל לשאלה כזאת? אז אנחנו ניגשים על זה בצורה שהיא מבוססת נתונים. יש לנו דאטה של מיליוני לומדים בקורסים המוניים, מה שנקרא מוקים, Massive Open Online Courses. כל אינטראקציה של הלומדים בסביבה הזאת היא נרשמת בצורה מאוד מפורטת, ובעצם אנחנו עכשיו עובדים על אלגוריתמים שבאים לראות האם אנחנו יכולים לזהות תביעה שלומד בתוך המערכות האלה.
יש לי הרבה שאלות לגבי זה. האמת, ומה שאני רוצה אבל לשאול, זה בעצם מה שאתם אומרים, אתם רוצים לנתח את כל המידע, להפיין טביעת אצבע כלשהי של הלומד, שזה דרך אגב מה שהסושיאל מדיה עושים היום, כלומר כדי לתת לנו את התוכן שאנחנו רוצים לצרוך, או אוהבים לצרוך, אבל פה יש לי שאלה שהיא דווקא אולי מהותית, אולי קצת פילוסופית ואתית לגבי זה, נגיד ואנחנו מכניסים מערכת מאוד מתקדמת כזו למשרד החינוך, או מערכת החינוך באופן כללי, והיא יודעת לתת לילד או לזהות במה הוא טוב, או לחזק את החוזקות שלו, או לחזק את החולשות שלו, אני לא יודע באותו מה החלטנו שהאלגוריתמים עושה, אבל האם היא שולט, יודעת, סליחה, אבל האם היא יודעת לזהות את מה הרצונות שלו, הרגשות שלו, מה המוטיבציה שלו ללמידה של נושאים מסוימים, יכול להיות שהוא טוב בנושא האחד, אבל הוא בכלל רוצה, לא יודע, לשיר או לעשות משהו אחר, האם יש התייחסות גם ל... למאהבים והרצונות של, של הלומדים.
אוקיי, אז תראה, אני קודם כל באמת אתייחס לשאלה שלך בשתי צורות. צורה ראשונה זה הנושא של ההבנה, כי בעצם עכשיו מה שדיברתי על זה שדבר ראשון אנחנו רוצים להבין למידה, ואיזה דברים בעצם מניעים אותה ותורמים לאפקטיביות שלה. דבר שני זה בעצם להשתמש בתובנות האלה בשביל ליצור מערכות חכמות שמסוגלות לעשות התאמה אישית, אם זה לתלמידים או אם זה לסייע למורים, לסייע לתלמידים. אז בעצם השאלה שלך כבר לוקחת אותי בעצם לנושא השני שלה, שהמעבדה שלנו עוסקת בו, שזה בעצם היישום של השיטות מבוססות הנתונים האלה, בשביל בעצם לזהות מאפיינים של תלמידים, ואז להגיב בצורה שתעזור להם ללמוד יותר טוב. ואתה כבר בעצם מכוון לשאלות אתיות, כמו האם למשל דבר כזה הוא, אני יודע, הוא למשל חוסם או מגביל גילוי של דברים, האם הוא לא מאפשר ללומדים ללמוד את הדברים שהם היו רוצים. אבל אני חושב שאולי שנייה לפני שאנחנו הולכים לשם, בוא שנייה נדבר על הפוטנציאל של של הדברים האלה, ואני לא מתחמק מהשאלה הזאת, אני חושב שהיא שאלה מאוד מאוד חשובה, אבל בוא שנייה נסתכל על יישומים.
לא, זה דווקא טוב, בוא נסתכל על יישומים, ודרכם גם נחקור את השאלה הזו אולי.
תראה, אז דבר שני שאנחנו עכשיו עובדים עליו, זה איך אנחנו יכולים לקחת את התובנות, שבעצם השיטות החישוביות מאפשרות לנו להבין על הלמידה, ובעצם לקחת את זה להשתמש בזה בשביל לבנות מערכות שהן יודעות להצעים את עצמם לצרכים של לומדים ספציפיים. עכשיו, תראה, למשל, אם היית צריך לנחש מה מורים הכי היו רוצים שבינה מלאכותית תעשה בשבילם, מה היית אומר?
שאלה טובה. אני מניח לבדוק את כל המבחנים ואת העבודות, שהם לא יצטרכו לעבוד על זה שעות בבית, אני מניח שזה יהיה הדבר הראשון.
אז בדיוק. כשאנחנו מדברים עם מורים, הבקשה הכי נפוצה ממורים זה כלים שיבדקו שאלות פתוחות. עכשיו, באופן כללי, משימות מורכבות, וזה דרך אגב בהלימה עם זה שאנחנו רואים שפחות מ-10% מהשאלות הפתוחות שניתנות לתלמידים, חוזרות אליהם בדוקות ועם פידבק. עכשיו, בלי פידבק איך תהיה למידה, אז זו בעיה מרכזית בטכנולוגיות למידה, כן, הנושא של פידבק על משימות מורכבות, ומבחינתנו זה תחום מחקר מרכזי, ואנחנו מפתחים אלגוריתמים שמשתמשים ב-Natural Language Processing, NLP, בעברית עיבוד שפה טבעית, כדי לנתח תשובות של תלמידים לשאלות פתוחות ולמשימות מורכבות במדעים. עכשיו, יש לנו, למשל, כבר היום מערכת עובדת, שבה תלמידי ביולוגיה מקבלים פידבק שמבוסס על אלגוריתם עיבוד שפה טבעית, הכי מתקדם שיש בעברית. אנחנו ממש רואים שזה משפר את הלמידה שלהם בצורה משמעותית. זאת אומרת, תלמיד שמקבל פידבק מהאלגוריתם, אחרי שהאלגוריתם בעצם ניתח את התשובה של התלמיד, ובנה לו פידבק שמתאים באופן ספציפי לתשובה שלו, התלמיד הזה משתפר ביכולת שלו מול תלמיד שלא מקבל פידבק בכלל, שזה המצב הסטנדרטי, כי כאמור, על שאלות פתוחות, זה מאוד נדיר שתלמידים מקבלים פידבק מותאם אישית. עכשיו דרך אגב אנחנו עובדים כדי להרחיב את זה גם לעוד נושאים, כרגע זה בביולוגיה ובעברית, אנחנו מאוד מעוניינים להרחיב את זה גם לערבית וגם לעוד נושאים. עכשיו צריך גם מאוד להדגיש שפרויקטים כאלה הם דורשים מומחיות גם מהצד של הבינה המלאכותית וגם מהצד של הוראת התחום. אז כשאנחנו למשל נכנסים לתחום כמו הוראת הביולוגיה, אז אנחנו עובדים עם מומחי ביולוגיה. במקרה הזה, הפרויקט הזה, הוא נעשה בשיתוף פעולה עם פרופסור ענת ירדן, שהיא מומחית בהוראת הביולוגיה. כי מאוד מאוד חשוב לנו, בסופו של דבר, כמו שלא תדמיין איזשהו מחקר שמיישם AI לרפואה, לא תדמיין אותו קורה בלי להכניס רופאים לתהליך, אז אנחנו לא נכנסים לאיזשהו תחום שאנחנו לא מומחי תוכן בו, בלי שיתוף פעולה עם אנשים שמומחיותם היא במחקר ופיתוח של הוראה באותו תחום תוכן.
בשאלות פתוחות, זה מאוד, אתה יודע, גם אם אתה נותן לארבעה או חמישה מורים לבדוק עבודה, הם קרוב לוודאי ייתנו ציון שונה, אני מניח, גם אם יש להם מכוון והכל מסודר, זה מאוד, מאוד אישי, כלומר, הדרך שבה הם מודדים. אז איך האלגוריתם עושה את זה? איך בודקים את הדיוק של האלגוריתם שהוא בודק תשובות פתוחות?
אז אתה לגמרי צודק שגם מורים לא תמיד מסכימים על ניקוד של שאלות פתוחות, וזה באמת שאלה מעניינת איך מה שנקרא ground truth שלך, כן? מה הרפרנס שלך למה זה נכון עבור האלגוריתם, ואנחנו קיילנו את האלגוריתם שלנו מול הערכות של מומחה, ובדקנו את ההסכמה מול מורים. עכשיו גילינו דבר מאוד מאוד מעניין, שהמורים מסכימים עם האלגוריתם, בממוצע יותר מי שהם מסכימים אחד עם השני.
שזה טוב, יש פה גם, אני מאמין, הרבה רגש, אני לא יודע אם הגעתם לכל הסיבות במחקר, להבין מה זה נובע, אבל זה מאוד מעניין. אז זה מה שנקרא Learning Analytics, תוכל להסביר לנו קצת יותר, למי שלא מכיר על התחום?
אז בשמחה, אז תראה, זה, Learning Analytics זה תחום מחקר יחסית חדש, או לפחות הוא יחסית חדש בשם הזה, כי מחקר שעוסק ביישומים של בינה מלאכותית, וגם מה זה בינה מלאכותית, זה דבר שהמושג הזה עבר התפתחות לאורך השנים, אבל אם נסתכל על Learning Analytics, זה תחום שמשלב תיאוריות ופרקטיקות מדיסציפלינות, כל מיני דיסציפלינות, שהמטרה שלו זה הבנה ואופטימיזציה של הלמידה והסביבות שבהן היא מתרחשת. סיפור הלמידה זו כמובן מטרה שמאפיינת עוד תחומים שעוסקים בלמידה, זה לא ייחודי ל-Learning Analytics, המאפיין העיקרי של Learning Analytics הוא שהדגש הוא על שימוש בדאטה, נתונים, וזה כולל מדידה, איסוף, ניתוח, דיווח. מה שיפה במושג Analytics זה שהוא מתייחס גם לתהליך וגם לתוצר. ובאמת בתחום הזה יש עיסוק בכל מה שנדרש מקצה לקצה, כדי לייצר תהליכים מבוססי נתונים, מרמת הפלטפורמה והאלגוריתמיקה, ועד רמת הוויזואליזציה, ההטמעה בשטח, העבודה עם כל מיני משתמשים, מה שנקרא מדאטה על בני אדם, לסגור את הלופ עד לבני אדם שהם המשתמשים, והכל סופר מעניין, ולשמחתי אנחנו בקבוצה עושים עבודה בכל אחד מה שלבים האלו. אני כן אומר שכל הנושא הזה של בינה מלאכותית בחינוך, הוא תחום שקיים בסדר גודל של 40, אולי 50 שנה כבר, אבל כמו שאמרתי, כל המושג של בינה מלאכותית עבר איזושהי התפתחות. היום כשאנחנו אומרים בינה מלאכותית, אז בדרך כלל אנחנו מתכוונים בעצם ללמידת מכונה, וספציפית לרשתות נוירונים, ומה שנקרא למידה עמוקה. יש עוד סוגים של בינה מלאכותית, והיסטורית הנושא של בינה מלאכותית התייחס יותר למה שנקרא מערכות מומחה, מערכות מבוססות חוקים, ובעבר התחום הזה של בינה מלאכותית בחינוך, לפני התפוצצות הדאטה, אז בעצם המתודולוגיות העיקריות ששימשו בו, זה המתודולוגיות של מה שנקרא מערכות מומחה ומערכות מבוססות חוקים.
זה פירוט מאוד חשוב, דרך אגב גם כל מה שקשור לעניין של AI ובחינוך, AIED בספרות המקצועית, in education, זה תוספת יפה, וגם למשל גם אנחנו רואים פה את הבום של הבינה המלאכותית בשנים האחרונות, אבל מחקר מאוד מעניין שהיה דווקא של הולמס ב-2021, אם אני לא טועה בשנה, שאין רגולציה ואין באמת הכוונות, ועכשיו דווקא יש תהליכים מאוד גדולים שקורים, בתחום הזה בחינוך. חשוב לדעת שה-EU, האיחוד האירופאי, גם הוציא תקנות חדשות, סתם מעניין לדעת למי שמעניין אותו רגע להבין יותר. דרך אגב שזה, הוא נחשב בין המובילים בעולם בתחום ובחקיקה. ופה מעניין גם ללכת לצד הבא בנושא הזה. בעצם אתה חוקר מערכות למידה אדפטיביות. כלומר, מי שמכיר אותך ועושה קצת חיפוש, רואה את המאמרים, ומאוד חשוב גם לדבר על זה, כי זה הכל מתחבר מבחינת הדאטה. אז מה זה אומר מערכות למידה אדפטיביות, ואיך הלמידה שונה?
אז אוקיי, לפני שאני עונה על זה, אני רק רוצה שנייה להתייחס למשהו שכן נגעת בו, וזה נושא האתיקה, ותבטיח לי שתחזור לדבר על זה אחרי זה, כי אחרי שאנחנו מציגים את כל הנושא של מערכות למידה אדפטיביות, אז חשוב שבאמת נגיד, באמת נתייחס לנושא של פרטיות וכל מיני דברים, אז אני סומך עליך שתחזיר אותנו לשם, ואני אגיד כמה מילים באמת על מה זה מערכות למידה אדפטיביות. אז תראה, בגדול, הכוונה למערכות שמתאימות עצמם ללומד לפי כל מיני מאפיינים. בעיקר אנחנו חושבים על התאמה אישית, אנחנו בחינוך, בדרך כלל רווחת התאמה שהיא לפי מאפיינים קוגניטיביים. יודע, לא יודע, כל מיני מיומנויות, ולפי כל מיני שיטות, בעצם מתאימים כל מיני דברים כמו קצב הלמידה, התוכן, הסדר שבו התוכן מוצג, אופני הלמידה, כן, אופנים זה יכול להיות בווידאו, בטקסט, באודיו. עכשיו, כשאומרים מערכות למידה אדפטיביות, אז בדרך כלל מה שעולה מול העיניים, זה מערכות מהסוג שנקרא באנגלית Intelligent Tutoring Systems, כן, שזה לומדות יחסית סגורות, שבאות ללמד נושא מסוים, ובבסיס שלהם, בבטן של המערכות האלה, בדרך כלל יש איזשהו ייצוג שהוא מפורש יותר או פחות, של שלושה אלמנטים מרכזיים. אלמנט אחד זה המודל של הידע שהלומד במערכת אמור להשיג, לצורך העניין, נגיד מערכת שמלמדת שברים, מה התלמיד אמור לדעת, מה אוסף הסקילים והמיומנויות. אלמנט שני זה מודל של מצב הידע הנוכחי של הלומד ביחס למודל האופטימלי, והאלמנט השלישי זה איזשהו אלגוריתם, שהוא בעצם מממש איזשהו תהלוך, איזשהו רציונל פדגוגי שאמור לקדם את הלומד דרך התוכן שיש במערכת, כדי לסגור את הפער בין מודל הידע המבוקש ובין מצב הידע הנוכחי אצלו עכשיו בראש. עכשיו, אלה מערכות שהן בדרך כלל משמשות בשביל ללמד תחומי ידע ספציפיים, הוכחו כאפקטיביות בתחומים שבהם קל לאפיין את המרכיבי ידע ואת הקשרים ביניהם, כמו הדוגמה הכי טובה זה מתמטיקה לגילה יסודי, למשל פעולות חשבון, שברים, זה תחום דעת שמאוד, לא מאוד קל, יחסית קל לאפיין את אוסף המיומנויות שהתלמידים אמורים לשלוט בהם ואת הקשרים ביניהם, תחשבו על פעולות חשבון, על שברים, אז אלה אזורים שבהם המערכות האלה עובדות טוב, אבל המציאות הבית ספרית היא קודם כל היברידית, כן, יש גם למידה ממוחשבת, יש למידה בכל מיני צורות אחרות, וחוץ מזה רמת המורכבות של הידע והמיומנויות עולה, ככל שעולים במורכבות של תחום הדעת, אז כבר היכולת לעשות את הפירוקים האלה יורדת, ולכן פה אני מאמין במערכות שבהן הבינה המלאכותית באה לסייע, ולא להחליף או להתמת. צריך גם להבין שיש הבדל מהותי בין הגדרת המטרה כשעושים התאמה אישית בחינוך, לבין התאמה אישית בדומיינים של התאמת תוכן כמו נטפליקס, או כל מיני אתרים של מכירות אונליין כמו אמזון, כן, כמובן שהם כל מיני אנגוריתים מאוד מתוחכמים להמלצה, אז כשאמזון או נטפליקס מנסות להתאים לי משהו, אז בבסיס המטרה שלהם לנסות לקלוע לטעם קיים ולא לשנות אותו. הם רוצות לזהות את הטעם הקיים שלי ולתת לי משהו שאני רוצה לקנות או לראות. אבל בחינוך יש לנו מטרה מאוד מאוד שונה. כל המטרה שלנו היא לייצר שינוי. כי למידה זה הרי שינוי. ולכן במערכות המלצה בחינוך, המלצה אמורה להתבסס על המצב הקיים, אבל גם לשנות אותו. זאת אומרת שאפילו מזווית הראייה של המכונה, למידה אדפטיבית היא בעיה הרבה יותר מורכבת מבעיה של המלצה על מוצר או על תוכן בסביבות מסחר אונלייניות. אז בעצם אנחנו מדברים פה על בעיה שגם מבחינת הסביבה והמטרות שלה היא יותר מורכבת, יש לנו תחומים שקשה ומורכב לאפיין אותם, מצד שני גם אם אנחנו מאפיינים אותם בפנים, אז בעצם האתגר של מידול הידע של הלומד ואיך לשנות אותו זה אתגר שהוא מורכב מבחינה מדעית, ובסופו של דבר אני מאמין שהדרך הנכונה להתקדם פה זה בעצם שוב דרך מערכות שעוזרות לבני אדם לעשות את העבודה שלהם יותר טוב.
אני חושב שזה נשמע מדהים, מערכות למידה אדפטיביות, ואני חושב שזה באופן כללי זה נותן מענה מאוד טוב, מאוד אישי להמון ילדים, הייתי רוצה שזה יהיה לילד שלי גם. אבל האם זה קורה בישראל? האם משתמשים במערכות כאלה בישראל ובאיזה היקף?
תראה, אז בסך הכל במערכת החינוך בישראל וגם בעולם אגב, המערכות האלה רק מתחילות להיכנס. כן, אני חושב שלנו יש מצד אחד יתרון, שבו מקומות כמו למשל המחלקה שלנו, שהיא עובדת על מחקר ופיתוח של הדברים האלה, ואנחנו מפתחים כל מיני כלים, שאולי תכף אני אשמח לספר על אחד מהם, אז אנחנו יכולים לעבוד ולסגור מהר מאוד את המעגל ביחד עם השטח, להתנסות ואז להכניס את המערכות האלה לשימוש, אבל מצד שני אנחנו כן נמצאים במקום שהוא איזושהי בועה אקולוגית, מדינת ישראל, יש לנו גם מערכת חינוך ייחודית וגם שפה ייחודית. עכשיו בסופו של דבר מערכות טובות נבנות על ידי התעשייה, אולי בשילוב עם השטח, אבל על ידי התעשייה, וכדי שהתעשייה תבנה מערכות טובות, אז צריכה להיות לדברים האלה התכנות כלכלית, ואני חושב שחלק מהאתגר הגדול בתחום הזה, זה בעצם ליצור מודלים כלכליים, שיגרמו לחברות גדולות להשקיע, ושיהיה להם משתלם להשקיע בנושא הזה של פיתוח מערכות חכמות להוראה מותאמת אישית. עכשיו, אתגר אחר שיש פה זה אתגר של הכשרת כוח האדם, כן, אנחנו מסתכלים על מורים שמורים רגילים לעבוד בצורה מסוימת, ואם אנחנו עכשיו מביאים להם כלים, שהכלים האלה כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם בצורה אפקטיבית, אז נדרשים שינויים בהרגלי העבודה שלהם, בפרקטיקות שהם מפעילים בכיתה, אז יש פה תהליך, איזשהו תהליך הכשרה משמעותי, ותהליך התפתחות מקצועית משמעותי שאמור לקרות. אגב, אנחנו פה במחלקה, בסמסטר הבא, עכשיו אנחנו מדברים, זה תקופת החגים 2023, אנחנו במהלך השנה נפתח פה כבר השתלמויות למורים על יישומים של בינה מלאכותית בכיתה שלהם, אחרי כמה השתלמויות מוצלחות שעשינו, שהיו מהן פיילוט לדבר הזה, ועכשיו המטרה שלנו לעשות סקיילינג לדבר הזה, כי אנחנו מבינים שבסוף חלק מהאתגר הוא אתגר מדעי-טכנולוגי, חלק מהאתגר הוא אתגר של פיתוח ההון האנושי, שבסוף אמור להשתמש בדברים האלה וליישם אותם בכיתה.
קודם כל מדהים, הלוואי ושתצליחו לעשות את השינויים ולתת את הכלים גם למורים וגם את הטכנולוגיה הרלוונטית, שמהווה שינוי מאוד גדול, גם לפדגוגיה ואיך מלמדים ואיך... אתה יודע, כל התהליכים הולכים להשתנות. אז דיברנו קצת, אתה יודע, אמרתי את זה גם בהקשר, את השאלה האחרונה, שהייתי רוצה שלילד שלי, אני חושב לילדים של כולנו, יהיו מערכות אדפטיביות שיתנו להם את הפתרונות שהם צריכים באופן מיידי, פידבק, יכוונו אותם. אבל יש פה גם היבט אולי קצת שלילי ומפחיד, כמו כל דבר עם טכנולוגיה חדשה, או שטכנולוגיה שמתקדמת מאוד יחסית, שאנחנו לא בטוחים לגמרי את ההשפעות שלה. ופה חשוב לי להגיד רגע בגילוי נאות שאני חוקר על אתיקה ובינה מלאכותית, במיוחד לאחר הפריצה ChatGPT בנובמבר 2022, אם אני לא טועה, זה היה פריצה מאוד גדולה בכמות משתמשים, שקפץ ל-100 מיליון תוך זמן מאוד קצר, ורק עולה, עולה ועולה, אבל אני רוצה, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה שבעצם המערכות האלה יכולות ליצור נגיד הסללה, יכול להסליל את הילד או את הבוגר ללמוד מה שלדעת האלגוריתם הוא צריך ללמוד, ואמר את זה גם פרופסור רן פישר בצורה אחרת בפרק קודם, על הידע האלגוריתמי שבעצם מאוד משפיעים על הדרך שבה אנחנו חושבים, הם מאוד משנים אותנו, המדיום הוא המסר כזה, ובאמת זה שם, אני טיפה מעריך בחפירה שלי, אבל מאוד חשוב להגיד, שיש עוד תופעות שאתה מגלה, לא רק הסללה למשל, שאלגוריתם יכול בעצם לאו דווקא להתחשב בכל הרצונות של מה שהאדם רוצה, בדומה לרשתות חברתיות, אבל גם הוא יכול אולי ליצור תופעות שמחקר ממש חדש יצא של דשפנדה 2023, שאומר טוקסיסיטי, הוא מגלה שנגיד יש היום מתודה שאתה נותן JGPT, סליחה, פרסונה, ואתה מדבר איתו כאילו הוא אלברט איינשטיין, כאילו מוחמד עלי, לא משנה, מישהו בהיסטוריה ולומד איתו, מתכתב איתו, ומסתבר שיש רעילות לבני אדם, האלגוריתם תופס אותנו כרעילים, ויש רמת רעילות בדמויות האלה, והם בחנו את זה, ומגלים שבעצם זה, יש פה איזושהי סכנה להשתמש בזה, אם לא מלמדים את הילדים איך להשתמש בזה, אם לא נותנים להם להעביר שזה לא באמת בן אדם שהם מדברים איתו בצורה מאוד ברורה וכו וכו. ואני אחזור ואני אמקד את זה למה, כי בעצם חשוב לי רגע לתת גם בפרק הזה, שיבינו שיש גם צעד של אתי מאוד מאוד משמעותי, ובגלל זה אני מאוד אוהב מה שאתם עושים, כי בעצם אתה אומר, אתם תכשירו מורים איך להשתמש בבינה מלאכותית, שזה חלק מהתחומי החיות שציינת מקודם שלכם, שזה קריטי לדעתי. ואני אחזור לשאלה, אז האלגוריתמים לדעתו הוא יודע מה אנחנו צריכים ללמוד, כן, מהמידע שהוא אוסף, אבל אם הוא אוסף את כל המידע של מי המהות האנושית כדי להגיד לי באמת מה לילד ללמוד, ואני אשמח לשמוע את דעתך בנושא.
אם אתה מדבר על חושבים בשבילך, ובאופן כללי, ללא ספק יש איזושהי סכנה, כן, אני משתמש בווייז, אבל למדתי לנווט, האם הייתי מסוגל להגיע, האם שימוש בווייז ללא פיתוח קודם של כישורי ניווט, היה מנוון את כישורי הניווט שלי, את היכולת שלי לנווט, זה באופן כללי, כשאנחנו משתמשים במערכות חכמות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם הדבר שזה מעבר לנוחות, אנחנו לאורך זמן מנוונים יכולות, אז זה בטח שאלה שהיא חשובה, ושאלה שהיא רלוונטית. תראה, אם אנחנו אבל מדברים על, כרגע על מערכת החינוך, אז בואו אולי נסתכל על דברים קודם כל שהם יותר מיידיים, כן, וכבר אם אנחנו מדברים על מערכות אדפטיביות, כן, אז יש את השאלה של האם מערכות אדפטיביות שמייצרות איזושהי הסללה של לומד בתוך איזשהו תחום דעת, האם למשל הדבר הזה מונע ממנו ללמוד דברים שבצורה עצמאית או מתוך עצמו אותו לומד היה רוצה ללמוד אותם. עכשיו זה מתח שתמיד קיים בפרסונליזציה, כן, שהוא לא ייחודי ללמידה אדפטיבית, שאתה מתאים למישהו משהו לפי איזשהו פרמטר, אז בעצם מה זה פעולת ההתאמה? זה בעצם פילטור של אינפורמציה עבורו, נכון? אתה לצורך העניין, הוא עכשיו כמו איזשהו סוס, שאתה שם לו על הראש את אותה כסדה, אותם מין כיסוי עיניים כזה, שמגביל אותו להסתכל רק בכיוון מסוים, וכך כמובן אתה מונע ממנו להסתכל לצדדים, כי אתה בעצם רוצה לכוון את תשומת הלב שלו, אז באיזשהו מובן אתה שואל את עצמך האם אני מצמצם את מה שנקרא סרנדיפיות, כן, היכולת לגלות דברים מעניינים בצורה אקראית. אז, אבל אם אנחנו מדברים על פרסונליזציה של מסלולי למידה, אז תראה, בסוף המטרה פה היא לעשות התאמה אישית כדי להגביר את העניין והמוטיבציה. זה אחת המטרות, כן, וזה משהו שהוא משרת את הלמידה, הגברת העניין והמוטיבציה. ואם זה מאפשר לתלמידים להגיע מהר יותר להבנה של החומר, ואז מתפנה להם זמן או להתקדם בחומר או לגלות בעצמם דברים נוספים, אז זה גם משרת את הלמידה, וזה דווקא מאפשר זמן שיכול לשמש כן לגילוי חופשי, לסרנדיפיות. אז אני חושב שבחינוך, בגלל שבסופו של דבר המטרות שלנו הן בדרך כלל מוכתבות על ידי מלמעלה, אז יש פחות את הסכנה שהיא מאוד רלוונטית ברשתות חברתיות, למשל שההמלצה האישית הזאת, הפילטור של האינפורמציה, הוא בעצם בסופו של דבר מייצר דברים כמו נגיד תיבות תהודה, שבהם אנחנו נחשפים רק לדעות מסוימות, ואנחנו לא מודעים אולי לפעמים לזה שיש משהו אחר. עכשיו שם זה נוצר בגלל שיש אלגוריתמים שהמטרה שלהם זה בעצם למקסם את התוכן שנצרוך ואת הזמן שנבלה במערכת, ואז התופעת לוואי זה אותן תיבות תעודה בחילוך. בדרך כלל המטרות שלנו הן מוגדרות מבחוץ עבור המערכות האלה, ומה שיותר חשוב זה שבאמת אנחנו נוודא שהמטרות האלה מוגדרות בצורה שהיא כוללת התייחסות לכל מיני אלמנטים, ולא רק לאלמנט של השגה מהירה של מיומנויות באיזשהו תחום דעת, אלא התייחסות לעוד כל מיני דברים. אני רוצה לחזור לזה בהמשך, כי אני שנייה כן רוצה לדבר על איפה כן יש סכנה מוחשית מהסוג מהאזור הזה של ההסללה והשימוש בדאטה בקבלת החלטות מבוססת נתונים. אז הסכנה המוחשית ושהיא כבר קיימת היום וכבר קורית, זה במקומות שבהם מבלבלים בין קורלציה לסיבתיות. מה הכוונה? למשל, אנחנו יודעים שהשכלת הורים זה משהו שהוא נמצא בקורלציה מאוד גבוהה עם הצלחה בלימודים גבוהים. עכשיו, אין מה לעשות. למי שבא מבית עם הורים משכילים, יש יותר סיכוי להצליח בלימודים אקדמיים. גם מי ששותה דיאט קולה, יש סבירות יותר גבוהה שהוא סובל מעודף משקל, מאשר מי ששותה קולה רגילה. אבל שני הדברים האלה זה קורלציה, לא סיבתיות. עכשיו, בוא נגיד שיש מספר מקומות מוגבל בפקולטה לרפואה, והאוניברסיטה רוצה לקבל את מי שסבירות הכי גבוהה שיצליח. עכשיו אני אומר לך, מודל חיזוי מבוסס נתונים שמכיל את הפרמטר של השכלת הורים, הוא יהיה יותר מדויק מאשר מודל חיזוי שלא כולל את הפרמטר של השכלת הורים. ועכשיו אתה אור אחראי באוניברסיטה לקבל את הסטודנטים, ואתה רוצה לקבל סטודנטים שיש סיכוי הכי גבוה שהם לא יבזבזו את המקום הזה, כי המקום בפקולטה לרפואה הם מוגבלים. מה היית עושה? היית משתמש בפרמטר הזה?
כנראה שלא.
אז תראה, אז זה סוג של פרמטר שמכיוון שהתוספת הדיוק שהוא מקנה לאלגוריתם היא תוספת שהיא מגיעה מקורלציה ולא מסיבתיות, אז זה לא יהיה הוגן וזה יהיה לכן לא מוסרי לכלול במודל החלטה את הפרמטר הזה. עכשיו, זה אולי דוגמה שברורה לנו, כן? כי אנחנו מבינים שזה לא הגיוני לחסום מישהו מלימודי רפואה בגלל שלהורים שלו אין השכלה אקדמית, כן, אבל הנקודה שכשמשתמשים בנתוני הטק, אז קל מאוד לזהות הרבה מאוד קורלציות, והסיכוי שלהם לשפר כל מיני דברים שאנחנו רוצים לעשות להם אופטימיזציה הוא גדול, ואז הפיתוי להשתמש בהן כדי לטייב החלטות הוא פיתוי משמעותי, כן, ולכן נדרשת תשומת לב לאיזה פרמטרים אני מכניס בכל מיני מודלים, ומה המשמעות של הפרמטרים האלה, והטיות אפשריות שהם יכולים לייצר. ועם כל זה, אני רק רוצה להזכיר שהאלטרנטיבה של קבלת החלטות גרועה לא מבוססת על נתונים, היא פוגעת בכולם. אוקיי, אז בסופו של דבר, קבלת החלטות על בסיס נתונים היא הדבר הנכון, פשוט צריך לעשות אותו בתשומת לב.
אתגר מאוד גדול, אני חושב. אז בואו נדבר על מה הדרך הנכונה. אז מה הדרך הנכונה לעשות שימוש בבינה מלאכותית או בנתונים בחינוך ובעולם העבודה? איך אתה מדמיין את זה גם בעתיד הקרוב?
כיוון הכי משמעותי בעיניי הוא שילוב של אדם ומכונה. יש לי על המדף את הספר שכתב מפקד 8200 על איך סינרגיה בין בינה אנושית ובינה מלאכותית יכולה לעשות מהפכה בעולם. ספציפית הוא סיפר לי כשהוא נתן לי אותו על איך בינה מלאכותית מעצימה את היכולות של אנשי מודיעין. למשל, אם פעם היית מושיב מישהו שיקשיב לשיחות, היום בינה מלאכותית יודעת לנטר שיחות ולעלות לרמה האנושית את מה שחשוב. וזה מכפיל כוח אדיר ביכולת של אנשי מודיעין בעצם להגדיל מאוד את כמות האינפורמציה שהם יכולים לנתח באמצעות מחשוב חכם שעובד בשבילם ובשיתוף פעולה איתם. ואם אנחנו הולכים לחינוך, אז סוג כזה של סינרגיה בין מערכות חכמות לבין מורים, זה משהו שאנחנו מכוונים אליו. עכשיו, אני בסופו של דבר מאמין שהטכנולוגיה היא כלי, והכלי הזה הוא צריך להיות מוכוון על ידי תפיסות ברורות של איך הוראה ולמידה קורית, ומה חשוב בהוראה ולמידה. ועכשיו, תראה, יש משפט מפתח של הפסיכולוג החינוכי המפורסם אוזובל, משנות ה-60 של המאה הקודמת, שאני מאוד אוהב, והוא אמר, הגורם היחידי החשוב ביותר המשפיע על הלמידה, ומה הלומד כבר יודע. בדקו זאת ולמדו אותו בהתאם, זה תרגום מהיר שלי עכשיו מהאנגלית, כן? ואם שנייה נחשוב על המציאות הכיתתית, כן? מורה שעומד מול כיתה של 30-40 תלמידים, אז אחד, הוא לא יכול לדעת מה כל תלמיד כבר יודע, דבר ראשון. דבר שני, גם אם הוא כבר יודע או שיש לו השערה, אין לו יכולת עכשיו להתאים לכל פרופיל ידע של תלמיד את פעילות ההמשך המתאימה, זאת אומרת ללמד אותו בהתאם. אז אם אנחנו מסתכלים על המשפט מפתח המאוד מאוד חשוב הזה, שבעצם נותן לנו איזושהי פרספקטיבה למה הדבר הכי חשוב בהוראה ולמידה, לדעת מה הלומד כבר יודע, ללמד אותו בהתאם, אז פה אנחנו נכנסים ואנחנו בעצם מפתחים כלים שמסייעים למורים בזמן אמת לעשות את את הדברים האלה. למשל, יש לנו איזשהו כלי שפיתחנו בשיתוף עם קבוצת הוראת הפיזיקה פה במחלקה שלנו, ועבד בהתחלה עם מורים לפיזיקה, עובד עם מורים לכימיה, עם מורים לביולוגיה, נקרא גרופר, Group Based Personalization, ומה בעצם הכלי הזה עושה? אז הכלי הזה אוסף הרבה מאוד נתונים על תשובות של תלמידים, מנתח אותם, מזהה פאטרנים, ועכשיו הוא מציף למורה בזמן אמת, בעצם ניתוח של פרופילי הידע של התלמידים אצלו בכיתה, ומיפוי של כל אחד מהתלמידים לאותם פרופילי ידע, ואז בעצם בשלם הראשון, כשהמורה משתמש בכלי הזה, הוא יכול לדעת מה התלמידים בכיתה שלו יודעים. אז זה דבר ראשון, וזה קורה בזמן אמת. דבר שני, הוא רוצה להתאים את ההמשך. אז עכשיו הכלי הזה מאפשר למורה בעצם להתאים לכל פרופיל ידע את פעילות ההמשך שמתאימה לו. עכשיו אני מאוד ארשה לעצמי לספר שכלי הזה זכה לאחרונה באיזושהי תחרות גלובלית במימון קרן ביל ומלינדה גייטס וקרנות נוספות, מתוך בערך איזה 1,000 קבוצות מתוך העולם שהתחרו בתחרות הזאת. עכשיו אחד הדברים שגם הבוחנים של התחרות, גם המורים שאנחנו עובדים איתם בשטח, אהב בכלי הזה, זה את השילוב בין הפרגמטיות, שבעצם זה כלי שהוא המורים יכולים לקחת אותו, והוא יכול להשתלב בפרקטיקות עבודה שלהם, וזה שהוא מביא כלים חישוביים חזקים. אז הכלי לוקח כלים חישוביים חזקים מעולם הבינה המלאכותית, והוא בעצם מטמיע אותם בתוך כלי ותהליכי עבודה שהם קרובים למה שהמורים כבר מפעילים. זאת אומרת, השינוי שנדרש מהם, שהוא שינוי, הוא קיים, אבל הוא שינוי שהוא לא מאוד משמעותי, כי בעצם אנחנו סוג של, שמים להם איזה שטיח קסמים מתחת לרגליים. עכשיו, אחד הדברים הנחמדים הנוספים בכלי הזה, זה הנושא של שילוב של הקהילה, ושימוש במוח הקהילתי, כן, המוח כברת של המורים, או מה שנקרא crowdsourcing, בעצם לאורך זמן, מה שגם הכלי הזה עושה, הוא אוסף המלצות של המורים. המורים עושים, נותנים למערכת כל מיני המלצות על מה הם עשו עם כל מיני פרופילים של ידע, ואז מורים אחרים שמשתמשים בכלי הזה יכולים להשתמש בהמלצות האלה, כדי עכשיו לתת מענה מיטבי לכיתה שלהם, על בסיס משהו שהם יודעים שעבד למורה אחר. עכשיו, פה יש בעצם איזשהו דבר מאוד יפה בעיניי, שבעצם הבינה המלאכותית היא מצד אחד בונה על הידע של המורים, ומצד שני היא בעצם לאורך זמן היא מחזירה חזרה לידע של המורים. אז גם המערכת נהיית יותר חכמה בזכות המורים, וגם המורים נהיים יותר אפקטיביים בזכות המערכת.
סופר מעניין כל התחום הזה. טוב, אני אקפוץ לשאלה הבאה. איך תמליץ לאחרים ללמוד את התחום?
אז תראה, זה תחום מאוד אינטרדיסציפלינרי, שהוא דורש בסיס גם בשיטות חישוביות, וגם בסיס בהוראה בלמידה, נושאים שקשורים כמו פסיכולוגיה וקוגניציה, אז קודם כל צריך את שתי הרגליים האלו, כן, כחלק מההתבגרות של התחום הזה של Learning Analytics, אמרת קודם AI-Ed, זה כן, AI in Education, זה עוד keyword שמקושר עם התחום הזה, אז אנחנו מתחילים לראות התחלה של תוכניות לימוד לתארים מתקדמים, כרגע בעיקר בארצות הברית. בארץ אנחנו מתחילים לצבור מסה, ואני מקווה שבקרוב נוכל לחשוב על תוכנית יותר מסודרת, אולי בין אוניברסיטאית גם בישראל.
עוד, זה יהיה חתיכת פריצת דרך, תוכנית כזו.
הלוואי.
הלוואי, בדיוק, כן. שאלה שאני שואל כל מי שמגיע, סוג של, גם מה שאמרת בתשובה האחרונה, crowdsourcing, כן, אז סוג של crowdsourcing זה בעצם לראות מכל המומחים שמגיעים, אפשר ללמוד איך הם לומדים, אז איך אתה לומד משהו חדש?
אז תראה, כמובן שללמד את הדבר הזה זה כמובן דרך מצוינת, אבל לא תמיד זמינה. ללמידה של נושאים שקשורים לבינה מלאכותית, אני מאוד אוהב מוקים, יוטיובים, פודקאסטים כמו הפודקאסט שלך, ויש היום משאבים דיגיטליים אדירים שהם זמינים לכל אחד בהמון שפות. עכשיו, פעם לא אהבתי לשלם על תוכן, אני מודה, הרבה בגלל שלא ידעתי מראש כמה טוב הוא יהיה. היום אני שמח לשלם על תוכן טוב, שמח. מי שמייצר תוכן וסביבות למידה טובות, הוא צריך לדעת שזה יוכל להיות רווחי לו. כי החלופה היא תוכן גרוע או סביבות שבהן אתה הוא המוצר. אז מבחינתי כל הנושא הזה של למידה דיגיטלית, זה באמת אחד הדברים שאני מאוד אוהב לנצל.
יש לי עוד שאלה ממש לפני שאנחנו סוגרים את הפרק, אבל אני יודע שהשאלה הזאת היא מאוד פתוחה, וגם כל מי שיקשיב יודע שרק התחלנו לגרד את פני השטח, אבל האם יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
אז תראה, רק גירדנו את פני השטח, כן, אבל יש עוד המון מה להגיד, אבל השטח זז. מה זה זז? רעידת אדמה. כל הנושא של בינה מלאכותית מתקדם במהירות שהיא שומטת לסת, כן, רק להבין, כן, למישהו שהוא בתחום, רק להבין ולעקוב אחרי מה קורה, זה קשה עד בלתי אפשרי. קל וחומר לחשוב איך להתאים מערכות שזמן התגובה שלנו, גם ככה הייתי כמו מערכת החינוך. עכשיו, יש המון דיונים סביב הצ'אט GPT ודומיו, מה ללמוד ואיך ללמוד וכולי, ויש אמירות כמו, המערכת הזאת היא לא יודעת לזהות אמת שקר, היא לא יודעת לגלות אמפתיה, כל מיני דברים. אז דבר ראשון, אני חושב שחשוב להגיד שהניסיון מלמד אותנו על בינה מלאכותית, שעל כל דבר שאומרים שהיא לא יודעת, צריך להוסיף את המשפט כרגע. כרגע היא לא יודעת, כי כרגע אין לנו שום אינדיקציה למשהו שאפשר לעשות בחישוב שמבוסס על ביוכימיה, כן? זה סוג החישוב שהמוח שלנו עושה, ושאי אפשר לעשות בחישוב בסיליקון, שזה איך שהמעבד של המחשב עובד. מבחינתי, שני דברים שחשוב להמשיך ולשים אליהם דגש. דבר ראשון, צריך להמשיך ללמד יסודות. אז נכון, צריך ללמד לעבוד עם הבינה המלאכותית ולדעת לזהות את האלוצינציות שלה, וזה יכול לשמש בשביל ללמד חשיבה ביקורתית. נהדר. כל זה נהדר ונכון, אבל עדיין צריך ללמד יסודות, כמו שאנחנו מלמדים חיבור וחיסור, למרות שיש לנו מחשבון שיודע לעשות את זה, הוא צריכים להמשיך ללמד יסודות של קריאה וכתיבה, למרות שהצ'אט GPT יודע לעשות את זה מצוין, כי אלו הפיגומים החשיבתיים, שעליהם אפשר לשים דברים יותר מורכבים, כמו חשיבה ביקורתית וכולי, שנדרשים כדי לעבוד עם בינה מלאכותית, ובטח שידרשו כדי לעבוד עם הבינה המלאכותית היותר מתקדמת, שתהיה עוד ימים, חודשים, שנים, זה זז כל כך מהר. דבר שני, ואיתו אני אסיים, זה ככל שהבינה המלאכותית מתקדמת, אז נצטרך לשאול את עצמנו, מה יעשו בני אדם? אמרתי לא מזמן בכנס מורים, שתכף הילדים יתחילו לשאול, למה ללמוד לכתוב, כי הצ'אט כותב כל כך יפה, למה שאני אלמד לכתוב? ואז אחת המורות אמרה, אצלי בכיתה כבר שאלו את זה, כן? למה שנלמד לכתוב? עכשיו, עד היום החינוך שלנו משלב מסוים, הוא מבוסס בעיקר על מוטיבציה חיצונית. תלמד כדי שתהיה לך בגרות טובה, ואז תוכל להתקבל ללימודים, ותהיה לך עבודה טובה, ותקנה דירה, וכולי וכולי. כן, אנחנו גוזרים אחורה מההישגים שאנחנו מכוונים אליהם, כדי לתת לתלמידים מוטיבציה חיצונית, אבל מערכת התמריצים הזאת תהפוך ללא רלוונטית, ככל שהבינה המלאכותית תשנה את שוק התעסוקה של הצווארון הלבן. ולכן אני חושב שהמסקנה שלי, היא שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על מקומם של העניין והסקרנות במערכת החינוך שלנו. אז אני רוצה לסכם את הפרק הזה על בינה מלאכותית, בזה שעם כל הכבוד לבינה מלאכותית, ולזה שיש לה באמת הרבה מאוד יישומים, ושאנחנו יכולים לנצל אותה בדרכים שונות לטובת מערכת החינוך, אז בסוף צריך לחשוב מחדש איך אנחנו מחזירים את החשיבות של העניין והסקרנות למערכת החינוך שלנו, ולעודד יותר מודלים של חינוך פתוח, שמתבססים על הנאה הפנימית של התלמידים.
מדהים, מעורר השראה גם. אני רק אגיד לכל המאזינים שרק נגענו בקצה השטח של הנושאים האלה, ולמזלכם, ובאמת למזלכם, דוקטור אלכסנדרון מיקד אותי מאוד בכיוון, כי אני רציתי לשאול 1,000 שאלות לכל הכיוונים, ויש אפילו אולי עוד נושאים לפרקים אחרים, אבל קודם כל אני רוצה לשמוע ממכם פידבק, מה אתם חושבים על הפרק הזה, ואם יהיה לכם הרבה פידבק, תשכחו לו הודעה גם, אני אשים קישורים בפרק, או שיתופי פעולה, או כל דבר שיכול לקדם את התחום הזה, כי בסופו של דבר זה לטובת הילדים של כולנו. ודוקטור אלכסנדרון, אתם עושים עבודה מדהימה במכון ויצמן, תודה לך, ולכבוד הוא לי.
תודה רבה רוב שהזמנת אותי לפה, היה ממש כיף, להתראות.
להתראות, ותודה רבה לכם שהקשבתם, נשים קישורים מאוד מעניינים בפרטים של הפרק, ונתראה בפרק הבא, להתראות.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il